ערב טוב לעובד יחזקאל.
שלום, ערב טוב איתי.
יועץ אסטרטגי, מנהל משברים, לשעבר, מזכיר הממשלה, אולי המבוגרים קצת עוד, לא צריך להיות כזה מבוגר, אני עוד זוכר. קודם כל, השיחה, בואו נתחיל ישר עם מה שקיבלנו בשורה ממש לפני מספר דקות. ביידן סוף סוף מתקשר לנתניהו, עד כמה זה דרמטי בעיניך שלקח לו כמה ימים לעשות את זה?
קודם כל צריך לזכור שביידן בעצמו כרגע במערכת בחירות מאוד מאוד גורלית, והוא משקיע, כן, מחר הבחירות.
חוץ מבחירות האמצע, יש לו גם בחירות בבתי הנבחרים, נכון?
זה קיצור, אז אתה יודע, אם לקח לו כמה ימים להתקשר, הבחירות בסך הכל, התוצאות נודעו ביום רביעי, היום יום שני, הוא נשיא ארצות הברית, הוא מנהל כרגע את בחירות גורליות, אז נראה לי שלא צריך בכלל להתייחס לעיכוב, הוא התקשר, היה צפוי שהוא התקשר, נתניהו הוא ראש הממשלה הנבחר של מדינת ישראל, ואני חושב שזה מהלך טבעי, מתבקש, ואני שמח שהוא קרה.
טוב, אז זה טבעי ועיכובים טכניים, לא מדובר במשהו מהותי, למרות שאנחנו יודעים שנתניהו והדמוקרטים, אתה יודע, לא בקשרים טובים מאז ימי אובמה, אבל עם ביידן כן היה איזה קשר אישי. אבל בוא, זה לא הבעיות שלנו, אנחנו רואים שהבעיות דווקא מתחילות מבפנים, אולי דברים גם בתוך הקואליציה המסתמנת וגם, אבל בוא ננסה יחד איתך לפצח אולי את נתניהו. היום אנחנו רואים שהוא שם ברקס ככה לשותפים סביב הנושא הזה של פסקת ההתגברות, הוא אומר להם, קודם כל בואו נרכיב ממשלה, אחרי זה נכתוב את קווי היסוד, נחתום על הסכמים קואליציוניים. איך אתה היית מייעץ, לו היית היום יועצו, מזכיר הממשלה, של ראש הממשלה, לאו דווקא נתניהו, האם היית מייעץ לו לעשות כך, קודם כל להרכיב ממשלה, ואחר כך לנגוע בהסכמים קואליציוניים?
תראה, יש בעצם במשא ומתן קואליציוני, שני חלקים מהותיים. החלק האחד הוא התפקידים, מי יהיה שר כזה, מי יהיה יו"ר ועדה כזה, איך אתה מחלק את השלל במונחי הייצוג, התפקידים הייצוגיים, תפקידי שרים והתפקידים בכנסת, תפקידים שהקואליציה מחזיקה מתוקף היותה קואליציה בכנסת. החלק השני הוא באמת החלק היותר ערכי, אידיאולוגי, עקרוני של נושאים מהותיים. דרך אגב, אני מציע לכל אזרח בישראל להסתכל על החלק הזה, לפחות באותה רמת חשיבות כמו שאנחנו מסתכלים על מי הם השרים. עכשיו, הסיפור של מינוי השרים הוא סיפור רגיש, ונתניהו משקיע בזה הרבה מאוד מאמץ עכשיו, מכיוון שצריך לזכור שני דברים. אחד, מהרגע ששרים מקבלים סמכות שמוענקת להם על ידי חוק, הם ראש הממשלה של הסמכויות האלה. זה לא שראש הממשלה יכול ליטול מהם בבוקר סמכויות ולהחזיר להם אותם בערב. הוא לא יכול. הדרך היחידה לעשות שינוי בסמכויות שמוענקות לשרים ובאמצעים חקיקה בכנסת.
או לפטר אותם, שזה יותר קל.
או לפטר אותם, כמו שנניח אריק שרון עשה בזמנו עם ש"ס, אבל אז כמובן
אני חושב שגם נתניהו עשה את זה עם לפיד, ונכון? אם אני זוכר נכון, עם ליבני אולי, אני כבר לא זוכר מי זה היה.
שהיה חשש. היו כל מיני מקרים בעבר. אבל מצד שני, שים לב מה אתה אומר איתי, שבאמת האירוע הזה יכול להביא לקריסת הקואליציה.
בדרך כלל, כן, בדרך כלל.
נתניהו תלוי הרי בכל מפלגה, כך שאם נניח הוא יקלע למצב שבגלל סמכויות הוא יפטר שר מסוים, המפלגה תצא מהקואליציה, והנה לך אין לו רוב קואליציוני. ולכן שאלת הסמכויות ומי מכהן כשר בכל מקום היא שאלה מאוד חשובה, אבל היא חשובה לשרידות הקואליציה, היא חשובה ליכולת של הממשלה להחזיק 4 שנים, אבל מצד שני צריך לזכור, יש 2 ממשלות. יש את הממשלה הנבחרת, ויש את הממשלה המקצועית. הממשלה המקצועית לאורך השנים, מהרבה מאוד סיבות, תפסה לעצמה עוצמות שאני סבור שהן חריגות, הן משבשות את העיקרון הדמוקרטי, שההחלטות צריכות להתקבל על ידי נבחרי ציבור. עד כדי כך, שנניח אם אנחנו ניקח עכשיו את בן גביר, שר לביטחון פנים, לבן גביר, בניגוד לאריה דרעי ולמשה גפני ולביבי עצמו, אין ניסיון ממשלי. עכשיו, הרעיון של לבוא למשרד ולהגיד למשרד, אני עכשיו מנחה אתכם לעשות ככה, והמשרד יבצע, לא קיים. זאת היכולת של בן גביר לנהל את המשרד לביטחון פנים, נשענת על היכולת שלו לשחק לפי כללי המשחק הממשלתיים. ולכן נתניהו מנסה ליצור מעכשיו איזשהו איזון גם בתוך התשתית הפוליטית הזאת של איזה שר מחזיק באיזה משרד, אבל גם להסביר או ליצור איזשהו מצב שאומר חברים, לא הולכות להיות פה מהפכות בין רגע. ולכן טוב הוא עושה, שהוא מנסה לייצר הפרדה, ומנסה לייצר איזושהי רגיעה.
אתה יודע אבל מה הבעיה, אבל אתה יודע מה הבעיה בזה. אם אתה היום חותך את הכל, אז בסדר, אז שבוע, שבועיים, חודש, היה קצת חיכוכים, היה קצת בלגן, חוסר הסכמות על חלק מהדברים בהסכמים, אבל בסוף חתמת, רצים קדימה, שנתיים, ארבע שנים, אנחנו מקווה. אבל אם אנחנו משאירים את זה לעתיד, אז בעצם אנחנו נראה שנה שלמה, או לא יודע כמה זמן, גם כלי התקשורת מצד אחד, איך אתה ממנה את בן גביר, איך אתה ממנה את זה, ואיך אתה עושה טעו, איך אתה חותם על פסקת התגברות כזאת ואחרת, ואיך אתה... וזה פתח ללחצים, אולי זו המטרה.
לא, אני חושב, קודם כל, אתה יודע, הלוואי והיינו מדינה רגועה, היה פעם שגריר אמריקאי בישראל, קראו לו סמואל לואיס, כשהוא עזב, הוא אמר בנאום הפרידה שלו, אני רוצה לברך אתכם ברכה אחת פשוטה, שיהיה לכם לילה אחד של שקט. לא יהיה שקט לנתניהו גם אחרי שהמסע מתן הקואליציוני ייגמר, אנחנו מדינה שעובדת ברעש, מייצרת הרבה מאוד רעש, החיכוכים יעלו, כך לדוגמה את תקציב 23-24, המבחן הראשון של הממשלה שככל הנראה בעזרת השם לקראת מרץ 23 הם יצטרכו לאשר. נדע לך שעכשיו הם יסכמו עקרונות ובזה ייגמרו הדברים ותהליך תקציב המדינה ב-23-24 יהיה טיול בנושא פרחים? מה פתאום? בתוך התהליך הזה פתאום יצוצו הנושאים המשרדיים, יצוצו האילוצים התקציביים בתוך המשרדים. פתאום אנשים יבינו שדברים שסוכמו בממשלה, שים לב מה אני אומר לך איתי, הממשלה יכולה לרצות, אם היא לא תרתום את הדרג המקצועי, הדרג המקצועי יכול להכשיל את רצונה של הממשלה הנבחרת, עד כדי כך שאפילו לראש הממשלה, במקרים של מחלוקת...
אני מקווה שנבחרי הציבור מהימין לא שומעים אותך, אתה מכין להם את הקרקע, אני לא יודע, אתה יודע, 64 מנדטים.
אבל תקשיב...
לא, אני מסכים איתך, מבחינת הפרקטיקה אני מסכים איתך. אבל הנה, אנשים רוצים שינוי. אנשים באים ואומרים, תביאו משילות. אם יש גורמים שמפריעים, אמרה פה טלי גוטליב לפני דקה, אז תחליפו את הדרג המקצועי. בארצות הברית, אגב, זה מקובל. אפשר להחליף את הדרג המקצועי במשרדים, מלמעלה עד למטה.
כן, אבל הדיון הזה בחברה הישראלית מזמן לא מתקיים. אנחנו נמצאים במשבר משילותי קשה.
נכון, זאת הבעיה.
לאורך השנים חיזקנו את המערכת המשפטית באופן שבו המערכת המשפטית היום מחזיקה בכוח בלתי נסבל, בלתי נסבל. אני אתן לך שתי דוגמאות שהן בעיניי באמת מטרידות מאוד. אחד מהעולמות של נניח הפרדת החיבור בין תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לבין התובע הכללי. אתה יכול להעלות על דעתך מצב שבו יועץ של גורם מסוים, יש לו עליו יכולת להעמיד אותו לדין פלילי, זה לא קיים בשום מקום בעולם.
ביד אחת הוא מייעץ לו, ביד השנייה הוא תובע אותו.
קח את עבירת הפרת האימונים, שזאת עבירה שחייבת להיות מוגדרת בסעיפיה. זאת אומרת, במדינות אחרות דמוקרטיות, יש הגדרה ברורה מהי עבירת הפרת האימונים. אני אומר לחבריי מהמערכת המשפטית, ביום שתבינו, שהכוח שלכם גדול מדי ועושה לכם נזק, אתם צריכים להוביל בעצמכם, לא הפוליטיקה, בעצמכם, את פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מהתביעה הכללית, ואתם צריכים להוביל חקיקה שתגדיר במדויק מה זה עבירת הפרת אמונים, ולהוציא אותנו מהעונש המיותר הזה של פקיד בכיר ככל שיהיה, שמשאירים לו עבירת צד. אבל יש עוד אירוע במערכת המשפטית. אתה יודע, כשאני נכנסתי למשרד ראש הממשלה, לא כזה מבוגר איתי, אתה יודע, לא פותחים ככה ראיון, אבל כשאני נכנסתי למשרד ראש הממשלה ב-2006, הלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה, הייתה מורכבת ממספר עורכי דין בכנסת, הייתה יועצת לכנסת. אנחנו היום, בכל אירוע ממשלי, יש לך עשרות רבות של יועצים משפטיים. אנחנו נמצאים במקום שבו שיקול הדעת המדיני, לא המשפטי, יועץ משפטי צריך להגיד אם אירוע מסוים הוא על פי חוק או לא על פי חוק, נקודה. אנחנו היום במצב שבו בלי הסכמה של הייעוץ המשפטי לכל החלטה ששר רוצה לקבל, אתה לא יכול להתקדם, אלא אם אתה לוקח את הסיכון שיוגש נגדך בגץ. עכשיו אתה רוצה ליפול מהכיסא? אנחנו המדינה שמגישה הכי הרבה בגצים בשנה, תביעות נגד המדינה, בהשוואה לכל מדינה אחרת בעולם. זאת אומרת, הפרקטיקה פה משבשת.
עכשיו, אם הדלת פתוחה, אז הכל בסדר, אבל אם בגץ היה סוגר את הדלת, אז זה לא היה קורה. אז ברור שכל רגע תגיע תביעה, עתירה.
נו, ברור. תראה, אני בעד מערכת משפט חזקה. אני, לדוגמה, נגד ביטול משפט נתניהו, אני חושב שטוב יעשה נתניהו אם לא יאפשר את העברה של פסקת ההתגברות. יש פה משהו שככל שנתניהו, לדעתי, המלצתי, ככל שנתניהו ינסה להשתמש בכלים פוליטיים כדי לשבש את משפטו, הוא יסבך את מצבו.
לא הבנתי, פסקת ההתגברות, מה קשורה למשפטו של נתניהו, חוץ מלכהן כשר? מדבר על זה, מדברים על פסקת ההתגברות במובנים הרחבים יותר, שחוק הגיוס והגיור וחמץ בפסח ודברים מהסוג הזה.
אז אני אומר שכל הרפורמות האלה, ומי שככל הנראה הולך להיות שר המשפטים יריב לוין, שאני מאוד מאוד מעריך אותה, ולמען הגילוי הנאות אנחנו ידידים אישיים, כל הרפורמות האלה צריכות לעשות בדרך חכמה. לייצר, העניין הוא כזה, פשוט, במצב של קונפליקט בין הממשלה לבין המערכת המשפטית, לא תהיה תוצאה, הוא יהיה הרבה יותר קשה לייצר תוצאה. אני אומר פה משהו ששווה לשרים לבדוק אותו. בהידברות יש לא מעט גורמים במערכת המשפטית שמסכימים שהכוח המשפטי גבר על עצמו וצריך לעשות איזונים ובלמים גם בקרב המערכת המשפטית, ולכן הדברים האלה צריכים לעשות בחוכמה. לגבי השרים בממשלה העתידית, אלה שנכנסים עכשיו ועדיין אין להם ניסיון, ברוך השם, אני חס חלילה לא מייחס לעצמי שום דבר שהוא מעבר להם, ממש לא, מעבר לניסיון שיש לי. אז בניסיון שלי אני אומר שמשילות היא עבודה מקצועית, היא מקצוע, והיכולת לעבוד נכון עם הדרגים, מנהיגות היום בעיניי, היא לא להיכנס ולצוק ולתת הנחיות ולהיות קריזמטי. מנהיגות היום היא היכולת לנהל התנגדויות כדי לרתום אנשים לטובת משימות או פעולות שאתה רוצה לבצע. שרים שנוהגים ככה מגיעים להרבה מאוד הישגים. שרים קונפליקטיים בסופו של דבר נכשלים. ושווה מאוד להסתכל על ההבחנה הזאת ולראות איך בכל זאת בתוך התהליך הזה נכון לייצר רתימה על מנת לבצע שינויים כמו שרוצים.
יכול להיות שזה נכון, אני הייתי מבקש ממך דוגמאות לאיפה זה כן עבד, כי אני לא בטוח שאנשים מנדבים מרצונם את הכוח שיש להם ביד, ואני מדבר על הפקידות המקצועית ופחות על ה... אבל יכול להיות שזה נכון, אני מקווה שמי שיבחר, אני לא יודע מי יבחר לתפקיד שר המשפטים, באמת יבצע את הרפורמה, בין אם זה יהיה בהידברות, בין אם זה יהיה בחקיקה, זה כבר לא משנה, בסוף הציבור רוצה את השינוי הזה, שמה שהוא מצביע, ומה שהמחוקקים שלו, שבסוף זה הדמוקרטיה, כן? חוקקו, זה מה שיקרה בסוף. ולא שבית המשפט יבוא וישנה את ההחלטות ואת ההצבעה של הכנסת בעצם.
כן, אבל איתי, אתה עושה את המלאכה קלה, מכיוון...
לא, אני ממש לא חושב שזה משהו שיכול לקרות מהיום למחר. אני...
בדיוק. בדמוקרטיה, כל הרעיון הדמוקרטי, וזה נכון, זה בסופו של דבר רעיון, שדרך אגב שומע הרבה מאוד פעמים על הפוליטיקאים עצמם, ואתה בטח מספיק חכם כדי להבין שהרבה מאוד פעמים דווקא לפוליטיקאים נוח שהמערכת המשפטית לא מאפשרת.
בדיוק, וזאת הבעיה, ואמרתי את זה בפתיח, שאני, הסיבה, אחת הסיבות שנתניהו אומר, בואו נדון על חלק מהדברים בהמשך, זה כי הוא יודע שגם אם יחוקקו, בגץ יפסול, כמו שהוא פסל, אגב, עד היום, אנחנו נמצאים בינואר אמור להגיע חוק הגיוס עוד פעם, אחרי שהוא בגץ נתן אורכה ועוד אורכה ועוד אורכה, ובסוף יצטרכו לחוקק אותו שוב. אז יחוקקו ויודעים שיפסול, וגם הגיור, גם כן בגלל... לכן אני אומר, אנחנו בגלגל שאם לא נעצור אותו באיזושהי פסקת התגברות, או אם אתה רוצה בהידברות, כמו שאתה אמרת, למרות שאני לא בטוח שזה עבד בעשור האחרון, אבל עד רבה, שינסו אותה.
מה שאני רוצה להציע הוא דבר אחד, תראה, בסוף, תדעי, אני כל הזמן אומר לחברים, יש לי חברים מהימין, חברים מהשמאל, דרך אגב, כאשר יאיר לפיד ובנט ניצחו לפני שנה וחצי, אז היו לי חברים מהימין שאמרו לי שהם עוזבים את המדינה, ועכשיו כשנתניהו והימין ניצחו, יש לי חברים מהשמאל שאומרים לי שהם עוזבים את המדינה. אני אומר לכל הגיבורים האלה, ליהודים יש שתי חלופות. חלופה אחת היא כשאין לנו מדינה, חלופה אחת היא כשיש לנו מדינה. וישמור השם ויציל, ראינו מה קורה ליהודים כשאין להם מדינה. ולכן החלופה היחידה היא לשמור על המדינה שלנו. אז זאת החלופה היחידה. עכשיו, שמעתי גם את חברת הכנסת המיועדת שדיברה לפניי. המבחן הוא לא להרכין ראש, להרים ראש וכו'. יש לנו כאן מלאכה מאוד מאוד מורכבת שאומרת בוא נראה איך לוקחים את השבטים בעם הזה ויודעים לנסות לחבר את המשותף על פני המפריד. כרגע השיח של כל הצדדים, דרך אגב בטח השמאל, אבל גם בטח הימין, השיח הולך להדגשת המפריד, נכון. על פני הדגשת המחבר.
נקווה לאט לאט שאתה יודע, המחבר יהיה רב יותר מהמפריד, ולמרות שדרכה של הממשלה הקרובה לא תהיה סוגה בשושנים, אבל לפחות כמה עצות טובות קיבלנו ממך כאן. עובד יחזקאל, יועץ אסטרטגי, מנהל משברים לשעבר, מזכיר הממשלה, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה, לילה טוב.
תודה רבה.